תוקה וחסן.
טוב, חתוקה וחסן, כאן חסן, מה קורה חתוקה?
ברוך השם, ברוך השם. חוץ מהלכות היום, איך אתה מסתדר איתה?
איך אני מסתדר איתה? וואלה, התרגלתי. עוד מעט 35 שנים מתמודד עם הלכות הזאת, אז אני בדרך להבין איך מתמודדים איתה.
לא, היום זה באמת סי. אנשים שלא זזו, נטפו מים, בכל זאת.
כן, אבל אני רגיל, אני גם זז הרבה בחום, גם זה בסדר, לא פשוט, אבל איך אומרים, אנחנו כבר, יש, מתחילים להרגיש קצת אווירה של חגים, ראש השנה, כן. זה באוויר, יש, אתה יודע, בערב מתחיל קצת רוח. אם אתה כזה סובל, אז זה תכף נגמר מזה, כן. תכף נגמר, חתוקה.
סובל, האמת, לא במיוחד, אבל אתה יודע.
מה, אני הבנתי ממך שיש משהו שהטריד אותך השבוע.
גם אני הבנתי שיש משהו שמטריד אותך, אבל האמת היא שמה שהטריד אותי באמת, אתה יודע, זה ממש מתקשר לאיך שאתה נראה היום. הטריד אותי, ראיתי איזה שני מערבונים השבוע. אני מניח שאחד מהם מאוד מוכר, זה המערבון של קווינטין טרנטינו.
רגע, אבל למה איך שאני נראה?
כי אתה נראה כאילו יצאת ממערבון. אמרו לך פעם? אני אומר לך ממש, אם הייתי שם אותך באיזשהו מערבון, זה ממש אחד לאחד כאילו, אתה יודע... הלבוש, הזקן, השיער, אתה ממש כאילו תשתלב פנימה בלי...
מה, ואתה רואה אותי עם אקדחים וכאלה, מסובב אקדח על האצבע?
פחות בקטע של האקדחים, אני אותך יותר בתחום של הנוכלות שם.
לא, אולי בבר, אולי מהמוזגים, המוזגים.
כן, לגמרי, לגמרי. או הספרים, אתה יודע, אלה שמדברים קצת ופה ושם. אבל משתלב מאוד, משתלב מאוד. למרות שאתה יודע, לא יזיק לך גם איזה סוס ו... איזה שטגן, יכול להיות נחמד, לא? בכלל, האמת שבעוד, אתה יודע, מערבונים מאוד מאוד קורצים, לא רק מבחינה קולנועית, שמאוד מאוד יפה לעשות אותם, הרבה הרבה תמות, הרבה פעמים של חופש מול חוק, ובקיצור, ראיתי שני מערבונים השבוע, אחד מוכר מאוד, כמו שאמרתי, שמונת הסנועים, השני נקרא בון טומהוק, קצת פחות מוכר, הראשון שמונת הסנועים זה של טרנטינו, ראית אותו?
כן, זה יצא לא מזמן. מתי זה? שנה, שנתיים, שלוש?
2015. ובאותה שנה יצא בון טומהוק, של בימאי קצת פחות מוכר, קוראים לו
קריג זלר. אה, זה שני מערבונים חדשים יחסית.
כן, יצאו באותה שנה שלושה מערבונים שהיה להם דיבור, הם היו שניים מהם.
מי הבמאי של בון טומהוק?
קריג זלר, אם אני מבטא את זה נכון. אפילו לא שמעתי מישהו פעם אומר את השם הזה. וניסיתי קצת לחפור. ומה שהיה מדהים זה שבשני הסרטים האלה היו איזה כמה דברים מאוד 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 דומים עד כדי חשד, שכבר הייתי בטוח שאחד עשה איזשהו קטע עם השני, אולי ממש לשני, אבל שניהם יצאו באותה שנה. בשניהם משחק בתפקיד ראשי, אותו שחקן. אנחנו מדברים כמובן על קורט ראסל. ובסרט של טרנטינו, אם אתה זוכר, הוא משחק צייד ראשים, שמביא מישהי לתלייה.
כן.
והם מגיעים לאיזשהו מקום שבעצם הכנופיה שלה באה לחלץ אותה.
כן, הוא נוסע עם הקרקרה, בשלג,
נכון, מגיע...
סמואל אל ג'קסון שם,
גם צעד ראשים, כן.
שמגיעים לחנות הסיכה, לא...
כן, הסדקית.
הסדקית, נכון. הסדקית,
זו המילה העברית היחידה, אני חושב, ששרדה מתקופת הפרה-היסטורית,
סדקית. אני זכרתי משהו פרה-היסטורי, כן.
כן. עדיין לא הבנתי את המשמעות, אתה יודע, אני רואה את הסרט, אני שובר את הראש, מה סדקית פה, מה, מאיזה לשון, ממה זה? אתה יודע מה?
אתה שואל אם אני יודע מה זה?
אתה יודע, אני מושג, לא בדקתי את זה.
נראה לי שזה, אני לא יודע, אני לא רוצה גם סתם לנחש.
מה זה חנות צדקית? כאילו חנות זה קולבו, אני לא יודע מה...
כן, לא יודע, אבל זה מה שהיה מוזר שם, שמחו שם גם כפתורים וגם מסטיקים, נגיד, בחנות.
קולבו, קולבו.
כאילו, כן.
יש לנו בשכונה קולבו, אז לא הבנתי את ההתעקשות הזאת של המתרגם, אבל זה יכול להיות מעניין, זה לפעם הבאה. בקיצור, קורט ראסל, כמו שאמרתי, משחק צייד ראשים, הוא מוביל שם את דייזי דומארגו לתלייה, ובעצם מגיעה הכנופיה שלה, בהנהגתו של אחיה, כדי לחלץ אותה משם. ובסרט בון טומהוק, קורט ראסל משחק שריף שהולך להציל עם כמה אנשים, מישהי ששבו אותה, כנופ, אני לא יודע אם זה כנופי השבט, לא, אפילו בין אינדיאני למשהו אחר, לא בדיוק ברור. ושוב, אפשר להגיד, אוקיי, זה צירוף מקרים קטן, אבל בשני הסרטים, קורט ראסל מתעסק במשהו קטן מאוד, שתופס נפח די רציני מהסרט. אני מדבר על קנקנת, אם אתה זוכר, בשמונת הסנועים, יש קנקנת שבאמצעותו, מעבר לזה שבהתחלה הוא יורק את הקפה, כי הקפה לא טוב. זה בטח זכור לך מהפעמים שאני בא אליך לשתות קפה. סצנה קולנועית שחוזרת על עצמה בכל מיני רגעים. קפה לא מוכן כהלכה, ובסוף גם מרעילים אותו עם אותו קפה. ובבון תומאו קורה את אותו דבר, בהתחלה הרבה התעסקות עם הקפה, וזה ממש נראה אותו דבר ואותו קוס.
וגם שם מרעילים אותו?
לא, בסוף הוא מרעיל מישהו אחר, אמנם לא באמצעות הקפה, יותר באמצעות הוויסקי, אבל מין דברים שחוזרים על עצמם. ושוב, גם התאמה של איזה קבוצה שהולכת להציל איזה מישהי, והייתי בטוח שיש בין הסרטים קשר, ואולי הם חברים, ואחד אמר לשני, כתב בתסריט, וחיפשתי. ולא מצאתי לזה שום דבר. כתבתי לשניהם גם, עד כמה שהעמודי מעריצים שלהם עונים בפייסבוק, ופרסמתי גם היום, ובינתיים אין תשובה. דיברתי גם עם מומחים לקולנוע, כאלה שהם מחזיקים עצמם מומחים לקולנוע, כאלה שקשורים במערבונים, כאלה שקשורים בקולנוע בכלל, ועדיין לא מצאתי עכשיו. אתה יודע שטרנטינו הרבה פעמים מתעסק באינטרטקסטואליות, בסרטים, הוא הרבה פעמים רומז לסרטים אחרים, משחק עם סרטים אחרים. אבל זה סרטים שיצאו באותה שנה, ואין איזשהו זכר לזה. ושוב, אותו שחקן, שני הסרטים יצאו ב-2015, והוא גם נראה אותו דבר, הוא לא שינה את המראה שלו בין שני הסרטים, שזה מעניין בפני עצמו.
וזה הטריד אותך השבוע.
מאוד 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 הטריד אותי. ממש, ממש, באמת.
אתה איש מוזר.
עד שאני לא אפתור את זה, אני לא...
זה, אתה יודע, זה מדהים, לא זה מדהים מבחינתי שדבר כזה יכול להטריד אותך. אתה יודע, אני אומר, הלוואי עליי. הלוואי עליי, אתה יודע, אני מסתובב עם טרדות.
לא קורה לך שאתה קורא לאסי. זה לא קורה שאתה מקריא לאסי שני סיפורי ילדים, ואתה אומר עצמך, בונה, מה קורה פה?
לא, אבל האמת, אתה מדבר על סיפורי ילדים, לא התכוונתי לדבר על זה, אבל יש אינפלציה של ספרות ילדים גרועה, שזה לא יאומן, אתה פשוט לא מאמין. אני לפעמים באמצע הקריאה, או שאני ממציא לגמרי את הסיפור, זאת אומרת, לא קורה ממה שכתוב, כי עדיין לא יודעת לקרוא, אבל היא מאוד בעניין של הציורים, אז כדי לא להרוס את החוויה.
ואת הסיפורים היא אוהבת, היא עוקבת?
במקרים קיצוניים, אז אני מחליף לספר, אבל בהרבה מאוד מקרים אני מוצא את עצמי ממציא לה את הסיפור באותו רגע. ובסופו של דבר, מה שהכי מדהים, באמת אני אומר לך, זה באמת דבר מדהים, שמה שהילדים הכי אוהבים, גם בספרות ילדים וגם בטלוויזיית ילדים, בקולנוע, בסרטי ילדים, זה ה-old school, הקלאסיקות. זאת אומרת, אסי מתה על זהבה ושלושת הדובים, לצורך העניין. או תגיד לה איזה סרט את רוצה לראות, היא אומרת דרדזים. דרדזים לדרדסים. זה כאילו מדהים אותי, אתה יודע, אני חושב על זה ואני אומר, בונה, היא אוהבת דרדסים. יש מצב שגם אני אהבתי דרדסים. אתה יודע, ובטווח,
אין כבר לאנושות מה להציע, זהב ושלושת הדובים ודרדסים.
לא, אבל בתכלס שיש לה המון מה להציע במישורים האלה, כי יש זה שוק רווי מאוד, השוק של הילדים, אבל בסופו של דבר, הדברים האלה הם הדברים שנשארים הכי חזק, זה מדהים. אבל לא על זה רציתי לדבר. אני דווקא
גם אותך התריד משהו.
לא, זה, כן, זה... אבל בוא נתחיל לפני מה שהטריד. אני רוצה לדבר על המצעד בעלי החיים שהיה במוצ"ש האחרון. אתה יודע, אנחנו חיים באיזו תקופה, לפחות לתחושתי, לא שיא תהילתה של האנושות, ונורא קשה לשים לנו, נורא קשה לפעמים למצוא דברים טובים להגיד על האנושות. אז באמת כשאתה רואה כזה מיצג אנושי, משהו כמו 20-30 אלף איש, תלוי מי פרסם, היו כאלה שפרסמו 15,000, 20,000, 30,000, אנשים שיוצאים מהבית, עוזבים הכל, וצועדים למען בעלי חיים ומשמיעים את הקול של אלה שלא יכולים להשמיע את קולם. אתה יודע, אני טבעוני כבר קצת יותר מארבע שנים. אני יודע שאתה גם בדרך או...
אני בהשתדלות. בהשתדלות גדולה, יש לי נפילות לפעמים.
זה בסדר, גם השתדלות זה בעיניי מצב מעולה. ואתה מכיר אותי, אתה יודע, יש כאלה שלמרות שאני מדבר על זה, אמנם אני לא מאלה שאקטיביסטים בנושא, אבל אני מדבר על זה וכותב על זה וזה, וכל הזמן אני שומע אנשים שמופתעים מחדש מזה שאני טבעוני, כי באיזשהו מקום, אתה יודע, אני באמת לא, אני לא יוצא עם זה החוצה ולא מנפנף בזה, ואני גם באמת לא מיליטנט, אני לא אחד שיגיד למישהו מה לאכול לידי או כאלה דברים. אבל ברמה האישית, אתה יודע, זה 4 שנים אני טבעוני, וממש שמח על ההחלטה הזאת, וכאילו בשבילי לראות את הדבר הזה, זה היה ממש ממש מרגש. לצערי לא אכלתי לקחת חלק בזה, אבל באמת באמת, זה היה מפגן מרגש וישר כוח לעושים בדבר. ואם אנחנו עכשיו מדבר על מה שהטריד אותי, אז זה כן קשור לעניין הטבעוני. ככה אנקדוטה. אני, אתה יודע, הפכתי להיות טבעוני, אחרי 12 שנה שעבדתי במטבחים, והתעסקתי עם בשר ודגים ועופות, וכל היום זה החלק מהחיים שלי, וזה רדף אותי ביום, בלילה, בסיוטים. אתה יודע, אני עדיין רואה ויז'נים של עצמי עם סכין קצבים ביד
וגופות ערומים.
ודם מטפטף על קרש העבודה. וביום שהחתימו אותי חוזה בעיתון, אז באותו יום עזבתי את המטבח וגם הפכתי להיות טבעוני. אז באמת אצלי זה בא ממקום מוסרי, וממש ממש לא ממקום בריאותי. עכשיו, ההנחה הזאת שטבעונות, שטבעונים עושים את זה מאיזושהי השקפה בריאותית,
לא תמיד, זה אבל זה גם.
כן, זה גם, אבל באותה מידה, שאנשים שהם לא טבעונים, מאמצים לעצמם אורח חיים בריא. זאת אומרת, זה כן איזושהי...
זה לא חופף, זה מה שאתה אומר.
זהו, זה השקפת חיים של אנשים, שהם יכולים לאכול כל דבר, אבל עדיין לראות את עצמם כמישהו, כאנשים שרוצים... לחיות חיים בריאים, לצורך העניין, או מה שאומר, מה שזה אומר.
זה כמו שמי שאוהב כדורגל, זה לא אומר שהוא בעד ספורט וחיים אורח חיים בריא, זה הרבה פעמים גם בקשר הפוך, להפך.
נכון. אז אני אומר, אז במקרה הזה, אני אומר, זה משגע אותי, אתה יודע, אני הרבה בדרכים, אני נוסע ותחבורה ציבורית וכאלה, ואני מגיע לסיטואציות שאני מת מרעב בדרך, בין לבין. עכשיו, מתי הייתה קונה סנדוויץ' בתחנת רכבת? רק מתי שאתה תקוע ומת מרעב, נכון? עכשיו אתה הולך
שזה
שמה...
קורה די הרבה, כי הם דואגים לזה, שאתה תהיה תקוע שם.
לא, זה קורה הרבה, זה קורה הרבה כי אני בדרכים. עכשיו אני
לא,
עומד...
זה גם קורה הרבה כי זה הקטע בחיים, שאתה מגיע לתחנת רכבת, אתה תקוע, ואתה רעב, ואתה צמא, זה...
סבבה, אני זורם איתך על הקונספירציית הקפיטליסטית הזאת, אבל
למה
סבבה.
למה הם שמו שם פסנתר עכשיו? שאנשים ינגנו ואתה תשאר שם יותר זמן.
סבבה,
יותר
אתה גורם לי לסתור.
ויותר
רעב. אל תיתן לי איזה. אז אני מגיע למצב שאני רעב, באמת לאכול משהו, ואז אני ניגש לויטרינה של הסנדוויץ'ים, וכלום לא בשבילי כי אני טבעוני, ואז יש להם שם הכריך טבעוני, אבל הכריך טבעוני הזה הוא צריך לבוא בלחם מחמצת. ועם קוסמת, והנערף, מה יש שם בפנים? רפק, אני לא רוצה לחם מחמצת. למה אני צריך להתענות ולהרגיש שאני בעונש? בגלל שאני טבעוני. תנו לי לחמנייה של בני אדם.
זה מה שהטריד אותך.
זה לא מטריד אותי, זה משגע אותי. אתה יודע מה משגע אותי? שאני הולך לאירועים, לחתונות. אני אומר למלצר, אני טבעוני, יש מנה טבעונית, הוא אומר לי כן. ואז בא... מביא לי פלפלים שהוא קלה באותו רגע על מחבת, שם אותם בסויה, ואמר לי, זה המנה הטבעונית. יא בן אדם, תגיד לי, אין מנה טבעונית, אני אכבד את זה, אני אסתדר עם הסלטים, בחיים לא התלוננתי על אוכל, אני גם לא התלונן על אוכל. תגיד לי, אין, הכל טוב, אבל תגיד לי, יש לי מנה טבעונית, וזרוק לי איזה ניוקי ב4 שקל, ותגיד לי, וואלה, אתה רואה סיטואציה שאני נכנס למסעדה, אומרים לי, יש מנה טבעונית, והוא מקפיץ לי כמה פלפלים בסויה, ואומר לי, כך? אל תיקחו אותנו כמובן מאליו, זה מה שאני אומר. כן. ואל תיקחו את זה שאם אני טבעוני, אני עכשיו החלטתי לאכול עלים וזה, אני אוכל ג'אנק פוד עד היום, חביבי. אמנם זה לא מהחי, אבל אוכל ג'אנק פוד.
אז קריאה לכל הטבחים,
אוכל
המבוגר,
ועדיין אוכל נקניקיות.
לכל המוכרים, מי שמוכר סנדוויצ'ים טבעוניים לחסן או בכלל, אל תתקעו אותנו עם מחמצת דווקא. וגם לדניאלה פיק, אני צודק, דניאלה פיק התחלת עם טרנטינו. צודק.
בדרך, אני חושב.
בדרך. אם אפשר לשאול אותו על הקטע הזה עם בון תומאוק וקורט ראסל, או אם מישהו שומע אותנו שם.
אני אסמס לצביקה.
אני אשמח. דבר עם צביקה. גם לגבי המחמצת. בטח מנות קבועות שם, בחתונה. הקובע שלך ממש ראה את העתיד, הקובע שלך היום. עם הניו יורק.
Right. don't. I'm living every day like a hustle. Another drug in trouble. Another day, another struggle. I don't wanna live no more. Sometimes I hear death knocking at my front door. I'm living every day like a hustle. Another drug in trouble. Another day, another struggle. I know how it feel to wake up fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad Buddha abuser. But they don't know about your stress-filled day. Baby on the way, mad bills to pay. That's why you drink Tangerine, so you can reminisce and wish you wasn't living so devilish. Shit, I remember I was just like you, smoking blunts with my crew, flipping over 62s. Cause GED wasn't B-I-G, I got P-A-I-D. That's why my mom hate me. She was forced to kick me out, no doubt. Then I figured out, niggas went for 20 down south. Packed up my tools for my raw power move. Block 19 for casket and flower moves. For chumps trying to stop my flow. And what they don't know will show on the autopsy. Went to see Poppy to cop me a brick. Asked for such a sign and he wasn't trying to hear it. Smoking mad Newports cause I'm doing court for an assault that I caught in Bridgeport, New York. Catch me if you can like the gingerbread man. You better have your cat in hand cause man. I'm living every day like a hustle. Another drug and juggle. Another day, another struggle. I don't wanna live no more. Sometimes I hear death knocking at my front door. I'm living every day like a hustle. Another drug and juggle. Another day, another struggle.
I had the master plan. I'm in the caravan on my way to Maryland with my man 2-Tex to take over this project. They call him 2-Tex, he tote 2-Tex. And when he start the bus, he like to ask who's next. Right, I got my honey on the Amtrak with the crack in the crack of her ass. 2 pounds of hash in the stash. I wait for honey to make some quick cash. I told her she could be lieutenant, bitch got gas. At last, I'm literally lounging black. Sitting back, counting double-digit thousand stacks. Right. Had to re-up to see what's up with my peeps. Toyota dealer gone, had it cheap on the Jeep. See who got smoked, what rumors were spread. Last I heard, I was dead with 6 to the head. Then I got the phone call, it couldn't hit me harder. We got infiltrated, like Nino at the Carter. Her tech got murdered in a town I never heard of by some bitch named Alberta over nickel-plated burners. And my bitch, swear to God, she won't snitch. I told her when she hit the bricks, I make the hooker rich. Conspiracy, she'll be home in 3. Until then, I looks out for the whole family. A true G, that's me, blowing like a bubble in the everyday struggle.
I don't wanna live no more. Sometimes I hear death knocking at my front door. I'm living every day like a hustle. Another drug and juggle. Another day, another struggle. I don't wanna live no more. Sometimes I hear death knocking at my front door. I'm living every day like a hustle. Another drug and juggle. Another day, another struggle.
I'm seeing body after body and I'm Mayor Giuliani. Ain't trying to see no black man turn to John Gotti. My daughter use a potty so she's older now. Educated street knowledge, I'm a molder now. Trick a little dough buying young girls fringes. Dealing with the dope fiend binges. Seeing syringes in the vein. Hard to explain how I maintain. The crack smoke make my brain feel so strange. Breaking days on the set, no sweat. Drunk off my wet, can't bag yet because it's still wet. But when I drive back at 5 at a time, I can clock about 9 on the check. I had the first and the third. Rehearsed, that's my word. Nick in the game, D's knew my first name. Should I quit shit? No. Even though they had me scared, yo, they got an 8, I got a check with air holes. And that's just how the shit go in the struggle, motherfucker.
Come on, come on. What you say? What you say?
I don't wanna live no more. Sometimes I hear death knocking at my front door. I'm living every day like a hustle. Another drug to juggle. Another day, another struggle. I don't wanna live no more. Sometimes I hear death knocking at my front door. I'm living every day like a hustle. Another drug and juggle. Another day, another struggle. I don't wanna live no more. Sometimes I hear death knocking at my front door. I'm living every day like a hustle. Another drug and juggle. Another day, another struggle. I don't wanna live no more. Sometimes I hear death knocking at my front door. I'm living every day like a hustle. Another drug to juggle. Another day, another struggle.
זה רק קצת חוצפה מצידנו לשים את Everyday Struggle אחרי, אתה יודע, כאילו, איזה חיים קשים, אתה מבין, אתה עם המחמצת, אני פה עם... לא, יש לנו קטעים קשים בחיים, אני חושב, אבל בהקשר הזה זה נשמע קצת חוצפה.
לא, לא חוצפה.
אבל זה לא היה מקרי.
גם לביגי היו עניינים עם מחמצת ועניינים של, אתה יודע, שזה חלק מהחיים, אז הכל טוב.
אבל לא במקרה שמנו אותו. האלבום המופתי, Ready to Die, חוגג... 23 שנים.
בגיל שלי.
בגיל שלך. אתה היית, זה, אתה נולדת כשזה היה?
לא, ממש נולדתי באותו...
פחות או יותר.
אני והאלבום ביחד.
פחות או יותר. ועוד אירוע קרה השבוע, קצת פחות משמח, אבל גם קשור מאוד.
זה כן, זה כאילו יצא שזה מאוד קרוב, 21 שנה למותו של טופק שקור.
ואת שניהם אנחנו מכירים בשמות במה, וכמובן הזמנו גם לשיחה את לירון טעני, שנמצא איתנו על הקו, נכון? לירון?
היי.
מה קורה?
הכל בסדר.
מה נשמע?
יאללה, לירון טעני.
כן, כבוד.
בתחילת החודש, אגב, שודר סרט תעודה על ביגי, בערוץ הביוגרפיות, סרט שנקרא The Life of Notorious B.I.G.
סרט חדש?
כן, כן, סרט דוקומנטרי חדש, דוקומנטרי שהוא על החיים של ביגי.
אנחנו מדברים על ביגי ואז על טופה, כאילו קשה כאילו להפריד ביניהם, וגם יש סרט יהודי על המוות של שניהם, אני מניח, ולא מעט בטח כאילו זרות
כחבר, על זה. בואו לא נשכח שהם היו חברים, הם היו בדיז, הם אפילו יצאו עם אותן נשים ברמה הזו.
נראה לי שטופק מזכיר לו את זה לא מעט פעמים.
וגם ביגי מזכיר את זה לטופק.
לירון, אז כשאנחנו באים לדבר עליהם, אתה יודע, יש גם, אני אגיד לך, השאלה הכללית היא, כן, קשה, נגיד, לדבר על שניהם, ולהחליט אם אתה רוצה לדבר על התופעה המדהימה הזאת, או על האומנות המדהימה ששניהם השאירו.
או לתפוס קצת, אתה יודע, זה קצת, זה קצת ירדנה ואופרה של של הראפ.
לא, זה לא ירדנה ואופרה. אני חושב שגם המעריצים הכי גדולים של טופק ושל ביגי, יגידו שהשני היה ראפר ענק. אני לא חושב שמישהו אומר לא, רק ביגי היה יותר טוב, או טופק היה יותר טוב.
אני שומע לכלוכים, תדע לך, מלכלכים על ביגי. אני מהקרו של ביגי, ואני שומע לכלוכים על ביגי.
אני חושב שהוויכוח הזה מת יחד איתם. אבל תשמעו, באמת, זו דילמה ענקית. אבל בואו נתחיל בהתחלה, גם היום. אם היינו לוקחים ומתרגמים את מה שטופק וביגי עשו, הם היו נתפסים כאן כערסים. כי מה שהם ערסים עם דיבור ישיר, כי באמת גם טופק וגם ביגי שרו על דברים שראפרים לפניהם לא שרו עליהם ולא כתבו עליהם. לפני ביגי אף אחד לא דיבר על זה שמתחשק לו שהוא יחזב את אמא שלו ושמתחשק לו להתאבד, כן? וביגי דיבר על התאבדות בשירים שלו. וטופק כבר בתחילת הדרך שר על אמהות חד-הוריות, אמהות שחורות חד-הוריות, בצורה מעוררת הערצה. זה שהוא היה אחר הבן אדם אחר כך ועשה דברים די נוראים, וזה שכל התחום הזה מחפיץ נשים ומתייחס אליהן בצורה מזעזעת, זה כבר סיפור אחר. אבל שניהם באמת כתבו את החיים שלהם בלי לחתוך פינות, בלי לנסות לעשות את זה יותר.
זאת אומרת, ולפני זה, מה, זה היה יותר כאילו בלינג לחלוטין?
בואו לא נשכח, המון אנשים טוענים שהיפופ זה מוזיקת מחאה, אבל אם אנחנו שופטים דברים על פי ההיסטוריה, ורצוי שנדע היסטוריה, ואנחנו רוצים להסתכל על תופעות תרבותיות, בואו לא נשכח שההיפופ בעצם התחיל כמסיבות רחוב בגטו, הוא בכלל התחיל מקורח, מכיוון שהקהל...
ולירון, ויש מי שיגיד שהמסיבות האלה הם גם סוג של מחאה, אתה יודע, גם הנוכחות הזאת
חברים, זה אנשים, מי שהיה במסיבות האלה זה אנשים שלא הכניסו אותם למועדונים.
זה מה שאני אומר, הנוכחות לפעמים היא מספיקה כדי להיות מחאה, אתה יודע, ומאשר...
אתה צודק ב-1500%
וגם, אתה יודע, העניין הזה של ההצלחה, העניין הזה של ביגי שהיה חולם על שהוא מדבר על זה שהוא היה חולם על השמפניות והיה חולם על הלימוזינות,
וגם בשיא ההצלחה שלו ביגי דיבר שהוא מנהל את העסק שלו של ההיפופ כמו שהוא ניהל את העסק שהוא היה סוחר סמים. הוא אמר פה, יש לי מוצר, אני צריך להבין, הוא אמר את זה בשיעת שכה שלו, זה בדיוק כמו התקופה שהייתי סוחר סמים, יש לי כאן מוצר שאני צריך להבין, להבין איך אני מוכר אותו לכמה שיותר אנשים, ומוזיקה היא כמו סם, היא ממכרת, ביגי לגמרי השתמש בשיטות של השיווק של המוזיקה שלו, באותן השיטות שהוא השתמש כשהוא היה הסלר, שהוא זיז וויד ברחובות של ברוקלין, זה הסיפור.
אתה אמרת שהם דיברו על דברים שלא דיברו לפניהם, וזה כבר נקודה חזקה, אבל גם אי אפשר להתעלם מהעובדה שהם היו... עם שניהם כישרוניים בטירוף?
מה זה כישרוניים? אני וחתוקה תופסים שניהם, אגב, משוררים לכל עניין ודבר. אפילו משוררים גדולים מבחינתנו.
וחתוקה ואתה צודקים.
ובארצות הברית, אתה יודע, כבר שנים על גבי שנים למדים אותם באוניברסיטאות כפואטרי והכל. בארץ זה עוד לא התחיל להתניע, אבל אני מנסה להתחיל לטפטף את העניין הזה באוניברסיטת תל אביב.
זה נכון, אבל בואו תחשבו על זה ככה, אוקיי? בתקופה שטופק וביגי התחילו. היום אנחנו לא נמצא, בארצות הברית עדיין, השמרנות הלבנה עדיין קיימת. אתם זוכרים מהנשיא שלהם, נכון? ואתם גם זוכרים מי בחר אותו. הם נתפסו כאנשים שמשחיתים את הנוער. הם דיברו על חיים של אדם שחור דרך הפריזמה של המקומות שהם גרו בהם, ודרך העובדה שהם גזלו בעצם לתוך מציאות שאותה הם לא יכלו לשנות. וכבר אמרו לפני המון המון שנים שיש שתי דרכים לצאת מהגטו, כאילו מהשכונות, שכונות המצוקה של השחורים בכל מקום בארצות הברית.
או להתעשר או למות.
לא, או להיות אטלט, או להיות ראפר. אלה באמת...
זה עדיין להיות בעסקי הבידור, בקיצור.
נכון, וגם אמריקה לבדה מסתכלת על ההסתכלה, על ההיפוק, על מוזיקה שהיא בידורית. אז אמנם זה לא היה כמו ההופעות שפעם היו מחפשים לבנים לשחורים ומעלים אותם על הבמה כדי לעשות מזה מופע בידור, אבל עדיין מתייחסים אליהם כאל אינטרטיינרס. לא מסתכלים עליהם כשווים. דווקא קומיקאי בריטי בשם לני הנרי אמר שנשוי לקומיקאית לבנה, הוא אמר שהדרך הטובה ביותר לשחורים לברוח מגזענות זה פשוט להפוך להיות מפורסמים. הוא אמר, אני ממליץ כאן לכל האחים שלי, get famous, כי פשוט תתפרסמו, ואז יפסיקו להסתכל עליכם כעל שחורים, אבל זאת הייתה האמירה שלו, שבעצם הייתה צינית על העניין הזה של לא משנה כמה אתה מצליח, אתה עדיין שחור. עדיין יסתכלו עליך כעל שחור.
זה נכון, האמת, גם כשאתה נשיא עדיין יסתכלו עליך כאל שחור.
בוודאי, ויגידו שאתה מוסלמי, ויגידו שינסו למצוא, הרבה יותר קל, וסליחה שאני הולך כאן למשהו שזה, אם אתה לא שייך לחבורה הדומיננטית של גברים לבנים עשירים, אז הרבה יותר קל לעשות, לשלול את הלגיטימציה שלך, ולא משנה כמה אתה מצליח, עדיין תהיה את הנקודה הזאת, נקודת השונות שלך, שאתה אף פעם לא תגיע למועדון של הגדולים, אפילו אם אתה נשיא ארצות הברית, ואתה שחור.
לא, אתה יכול להגיע, אבל אתה עדיין תהיה זר, גם כשאתה תהיה הנשיא של המועדון, אתה עדיין תהיה זר.
נכון, נכון.
אבל באמת אנחנו, אתה יודע, מדברים על זה היום, 21 ו-23 שנים אחרי, זה די מדהים לראות את שני הבחורים האלה, ששניהם אגב, לצערנו, הלכו צעירים מדי.
בוא נגיד את האמת, נרצחו.
כן, נרצחו כמובן.
כן, הם לא הלכו בין סיבות טבעיות, הם שניהם נרצחו.
כן, כן.
בצורה אלימה ונוראית.
כן, אני אומר, וזה בסופו של דבר, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על זה, אז הז'אנר היה ממש בחיתוליו, זאת אומרת, הם באמת...
זה לא כל כך נכון, בשנים שבהם טופק וביגי פרצו, הז'אנר כבר מאוד מאוד הצליח.
כן, אני לא מדבר איתך.
אני מדבר על money wise.
לא, אני לא מדבר איתך על הצליח. הצליח זה נכון לגמרי, אבל מבחינת צעיר כז'אנר, ז'אנר מאוד צעיר, אתה יודע, הז'אנר הזה מתי התחיל להתניע? תחילת שנות ה-80? וגם לא ממש כהיפופ.
אני הייתי בחיים כשההיפופ התחיל. למעשה כשהסינגל הראשון של ההיפופ יצא, אני כבר הייתי נער מתבגר וקניתי אותו.
אז על זה אני מדבר, זה עדיין,
אתה יודע. כן, זה היה ז'אנר צעיר, זה היה ז'אנר מאוד מאוד צעיר, אבל אתה יודע מה היתרון בז'אנר צעיר? כשאתה יכול לקבוע את החוקים.
יש הרבה יתרונות, גם הקולנוע הוא ז'אנר צעיר עדיין בפרופורציות של אומנות, אבל אני מה שבא להגיד, אני אומר ש... היום אנחנו מסתכלים על ההיפ-הופ, אתה יודע, כי אולי אחד הז'אנרים הכי פופולריים ומיינסטרימים שהפכו להיות. השאלה היא עד כמה טופק וביגי עדיין הם, אתה יודע, רלוונטיים לז'אנר הזה. זו שאלה של מראיין. לי כמובן שזו שאלה היפותטית.
אז אני אוסיף על השאלה של חסן, מה המורשת שלהם?
אז אתם, את התשובה שניכם יודעים, שיר טוב הוא שיר טוב הוא שיר טוב. כן. אתה מנתק אותו מהזמן, וכשאתה שומע אותו, הוא עדיין יכול להיות רלוונטי לחיים שלך, למרות שהוא נכתב בשנות ה-70, 80, 90, או whenever. טופק וביגי כתבו שירים שהם שירים, לא כל השירים שלהם, אבל הם כתבו כמויות עצומות של שירים שהם עדיין רלוונטיים. אדם שנמצא בדיכאון, אדם שנמצא במצוקה ומנסה לצאת ממנה, ואני לא מדבר על ניקי, ואני מדבר על ביגי ועל טופק, שכותב בדם ליבו, וסליחה על השימוש בקלישאה, זה לא מאבד, הרגש שם, העוצמה שם, הכוח, הכל שם, ונמצא עדיין במוזיקה. זה לא נשמע לא רלוונטי, ובעיקר בהיפ-הופ, שזה בן אדם מדבר...
אני מסכים, אני גם מרגיש שזה אפילו חוזר, אתה יודע, שתמיד מנסים איכשהו לחזור לסאונד הזה, לבאסים בחוץ של נוטוריוס, ויש המון שמנסים לחכות את הפלואו של טופק, זה לא משהו שנעלם.
נכון, זה לא משהו שנעלם.
זה באיזשהו מקום היה עשי? באיזשהו מקום זה היה עשי?
כן, כן. שבעשי יצירתי וגם עושים המון, מהמון סיבות.
כן, זה לא קצת רומנטי להגיד את זה, לירון?
לא.
זה לא קצת רומנטיקה להגיד את זה שה-90s היה עשי? כאילו, לא יודע, אני מסתכל היום על מה שקורה בהיפ-הופ, ואני, אתה יודע, אני לא יודע אם עוד 20 שנה לא ידברו על זה כעל עשי.
אז בואו נדבר במספרים. מבחינה כספית, מבחינת הכסף שהתחום הזה הכניס, זה היה עשי, מבחינת מחירות אלבומים וכמות אלבומים וכמות אומנים שפעלו בשוק והוציאו אלבומים. היום יש מספר יותר מצומצם של אומנים שעושים את זה. כן, הם עשירים, אם אנחנו מדברים על מישהי כמו נניח ניקי מינאז' או קנדריק למר, הם כן, הם בהחלט מצליחים והם עושים המון כסף, אבל אין הרבה כאלה. גם קניה, אם אנחנו מסתכלים על קניה, קניה הפך להיות גדול בגלל שבתקופה שהוא התחיל לא היה אף אחד שיאיים עליו. זאת אומרת, הוא בלט בגלל שהוא היה די לבד שם. הוא הגיע קצת אחרי שההיפ-הופ המסחרי מת, ובאמת שחטו ממנו ב-90s כל סנט אפשרי, כולל 50 סנט. וקניה היה לו קל לפרוץ ולהתאפס כגאון המיוחד.
טוב, קניה הוא באמת גם שינה
בגלל שלא הייתה שם תחרות.
אני מאוד אוהב אותו, אני מרגיש שאתה קצת מוריד לו עכשיו.
אני לא מוריד לו, ובאמת העבודות הכי טובות שלו הוא עשה כמפיק לג'י-זי, אבל...
אז אתה מוריד לו, נו, אתה מוריד, אתה...
בסדר, מותר, מה?
לא, מותר.
אני באמת מעריך את המגלומניה שלו, ואני לא אומר את זה בציניות.
אני משוגע על המגלומניה שלו.
אני חושב שהוא לא כותב מספיק שירים טובים, ודווקא עכשיו שאנחנו מדברים על ביגי, ועל...
גם הפלואו שלו לא מספיק טוב, אבל כמפיק אני חושב שהוא ענק.
בדיוק. הוא לא השאיר אחריו.
מהגדולים ביותר מבחינת הפקה.
הוא לא השאיר אחריו.
אני רוצה שעוד נספיק לדבר קצת על המוות שלהם, אבל זה היה ממש מצער. כאילו, כמה שאנחנו... הם שתי אגדות, הם הפכו להיות אגדות, אולי בין השאר גם בעקבות המוות הנוראי שלהם, שניהם נרצחו, עדיין לא ברור מי רצח את מי, אם היה קשר בין שני הדברים האלה. ובאיזשהו מקום זה בעיניי גם סימל את השפיכות דמים, שבסופו של דבר גם הייתה שם.
אני חושב שבסופו של אנחנו כבר כן יודעים...
כאילו כמה שזה מגניב לנו, אתה מבין מה אני אומר? הרבה פעמים אנשים מביאים את הסיפורים האלה על כנופיות.
אבל זה גם גמר את התקופה הזאת ואת הז'אנר הזה, אני חושב, לא? אני טועה? זה כאילו משם זה נעצר בעצם.
משם זה קיבל חזות יותר נעימה ופחות מאפיה. מי שהיה מעורב בכל הסיפור הזה של הרצח של... גם של... טופק וגם של ביגי זה היה שוג נייט, עבריין, מקושר עם המאפיה, שלמעשה היה הבעלים של חברת דף' רו, שבה טופק וגם סנופ היו חתומים, וגם דרי עבד איתו. הוא היה מעורב בכל הסיפור הזה, כל הסיפור הזה היה סביב כסף. הוא חשב בהתחלה שכל העניין הזה של הקרב בין שניהם ישיג לו המון המון מדיה בחינם, וצדק הנבלה. וזה באמת העלה להם את המחירות, אבל באיזשהו שלב זה איבד שליטה. ושוג נייט, למעשה הסיבה שהם שניהם נמצאים עמוק בקבר זה שוג נייט.
בצע כסף, בסופו של דבר, ככה זה נשמע.
המון המון כסף, אבל עדיין בצע כסף.
טוב.
לירון, אתה מאיזשהו מחנה, אנחנו נסיים את השיחה, או שאתה כאילו אמביגי וטופק? יש מחנות בארץ.
אני משתדל לא להיות באף מחנה שמוכן לקבל אותי, כי אני יודע שאם הם קיבלו אותי, אז כנראה הם טעו. אז כנראה זה לא המחנה שאני צריך.
אני מהמחנה של ווטנג קלן.
הכי טוב זה להיות אופוזיציה. ווטנג זה סיפור אחר, דרך אגב. ווטנג החדש, השירים החדשים שמוציאו ממש ממש עכשיו, אם אתה באמת אוהב את ווטנג, אתה פשוט הולך לעוף עליהם, כי פתאום הם שוב רעבים.
כן, גם פאבליק אנמי יוציאו אלבום מצוין האחרון שלהם.
גם פאבליק אנמי יוציאו אלבום מצוין, ויש גם את השילוב, יש את הסופר גרופ של החברים של פאבליק אנמי ורייג' אגנס דה משין, שנקראים רייג' פרופטס, סליחה, פרופטס אוף רייג', שהולכים להוציא אלבום שגם לפי הסינגלים נשמע מעולה.
תשמע, אני...
אנחנו יכולים לאפשר...
לירון, אני רק אגיד, אני גדלתי על התוכנית שלך ושל קואמי.
אז אני צריך להתנצל?
זה לא, ממש לא. תדע לך, אמיתי לגמרי, כאילו הייתי מקשיב לזה בלילות.
חזרנו לעשות אותה עכשיו.
חסן הוא מאוד מאוד צעיר.
היפופ זה ב...
הוא צריך לקבל איזושהי, באמת, איזשהו חלום.
אתם חלק מה... חלק משמעותי מהאהבה שלי להיפופ, אין ספק בכלל. מהאהבה שלי לביסטי בויז במיוחד, זה בגלל קואמי הרעיל אותי שהייתי ילד.
באמת שיש פה...
קואמי הזין, לא הרעיל. אם מדברים על הביסטי בויז, ביסטי בויז זה לא יכול להיות.
לא, זה אהבת אמת, כן.
לירון טעני, שדרן, עיתונאי, בטח שכחתי עוד איזה כמה דברים.
איש חביב מאוד.
כן, לא יודע, כאילו לקחנו אותך כמובן מאליו.
חתיך.
חתיך.
It's
all good.
וגם לך גנה, מה שנקרא, כן?
בואו בשביל האומנות ותימני. אבל בשביל ההוגנות בואו נשמיט את החתיך, כי זה הופך אתכם ללא אמינים לחלוטין, או כאנשים שזקוקים למשקפיים.
לשלומי כבר יש, אני אשיג לזוג. טוב, לירון.
תמשיכו לעשות עבודה טובה, תודה לכם שהקרסתם לי מהזמן שלכם.
תודה לך, תודה לך. שנה טובה, שנה טובה.
שנה טובה וגמר חתימה טובה.
אמן.
ביי.
היה לנו שיחה עם... רציתי להגיד שהייתה לנו שיחה עם תחושה שהולך להיות פה איזשהו קלוז'ר נעים, והנה השיר הזה, אבל אין מה לעשות. טופק.
I don't even know why I'm on this track. Y'all niggas ain't even on my level. I'ma let my little homies ride on you bitch made hey, ass yeah, bad boy bitches. Feel.
Get out the way, yo. Get out the way, yo. Biggie Smalls just got dropped. Little move past the Mac. And let me hit him in his back. Frank Wright needs to get spanked right for setting tracks. Little accident murderers. And I ain't never heard of ya. Poisonous cats attack when I'm serving ya. Spank and shake your whole style when I gank. Guard your rank cause I'ma slam your ass in the paint. Puffy weaker than the fucking block I'm running through, nigga. And I smoking Junior Mafia in front of you, nigga. With the ready power. Tucking my gas under my Eddie Bauer. Your clout petty sour. I'll push packages every hour. Hit him up.
Grab your Glocks when you see Tupac. Call the cops when you see Tupac. Who shot me but your punks didn't finish. Now you're about to feel the wrath of a menace. Nigga, we hit him up. People, how we do it. Keep it real. It's penitentiary steel. This ain't no freestyle battle. All you niggas getting killed with your mouths open. Trying to come up on for me. You in the clouds open. Smoking dope. It's like a Sherman. Now I'm about to set the record straight. With my AK, I'm still the thug that you love to hate. Motherfucker.
curves. No points of comments, we bring the drama to all you herbs. Now who check the scenario? Little C's, I bring you fake G's to your knees. Copping please in these scenario. Little Kim is you coked up or doped up? It's your little junior wop or click smoked up. What the fuck is you stupid? I take money crashing and mashing through Brooklyn. When my click looting, shooting and polluting your block. With 15 shot cock lock to your knot. Outlaw mafia click, moving up another notch. In your box top spots, get mopped and dropped. And all your fake ass East Coast props brainstormed and locked.
Use a beat writer, a pop style taker. I tell you to your face, you ain't shit but a faker. So for the Alizé with a chaser, about to get murdered for the paper. Edie, I mean approach the scene of the caper. Like a loke, with low season and a choke. Tone smoke, we ain't no motherfucking joke. Dog like niggas better be known. We approaching in a wide open gun smoking. No need for hoping it's a battle lost. I got them crossed as soon as the funk is popping off. Nigga, I hit them up. Now you tell me who won.
Tupac Shakur, 21 שנה למותו. עלי רחמו.
עלי רחמו.
כן, אז טוב, מטופק אנחנו נעבור מאהבה גדולה לאהבה גדולה אחרת. בימים אלה יצא ספר שאותי באופן אישי מאוד מאוד מרגש. מהגדולים של הכדורגל הישראלי.
כן, סיים, סליחה.
לא, אני אומר, אני ידוע כמזוכיסט חובב כדורגל ישראלי.
זה מה שרציתי להגיד, אם יצא ספר כזה אני הרגשתי שמסכמים את הכל, סוגרים את הכל, אתה מבין?
וזהו, סוגרים את הכל,
ובצדק, לרגע זה נשמע לי גם מאוד מאוד...
אבל אני באמת מאוד אוהב את הכדורגל הישראלי, אני... זה לא סוד, אני אוהד הפועל תל אביב, אני מאוד אוהב את הפועל חדרה, כמובן קבוצת עירי, ויש עוד הרבה קבוצות שיש להם מקום בלב שלי, אבל... אז יש לנו פה את אביעד פוארילס,
נכון? שלום לכם.
אביעד, אמרתי את שם משפחתך, נכון?
אמרת את זה מושלם.
מדהים.
מעולה. של מי היה רעיון, אביעד? אנחנו מדברים על ספר שמאגד את 100 הכדורגלנים הגדולים בתולדות הכדורגל הישראלי. זה תיאור מדויק, נכון?
אוקיי. משנת 48 עד היום. כן, זה רעיון שהתגלגל. ראיתי את יצחק ביסוקר בשכונת מגוריי. ואמרתי, לאן האנשים האלה, האייקונים האלה הולכים ונעלמים, והגיע הזמן אולי להגיד באמת ולחפש איך אנחנו בונים את חל התהילה של הכדורגל הישראלי, ובונים איזשהו קריטריון, לא אחד ולא שניים, אלא כמה, כדי לבחור את אותם אנשים שבאמת גם כישרונים וגם אגדות ו... סיפורים של השראה.
זהו, לפני שנעבור אל הסיוט הזה של הבחירה, ובטח מה שקרה לך אחר כך, אתה באמת מדבר פה לא רק על זה שבחרתם 100 כדורגלנים, אלא יש פה ממש סיפורים היסטוריים.
זהו, אני גם מעוניין לשמוע כמה, אבל אנחנו...
לא, זאת אומרת, זה לא סתם עשיתם איזשהו מדרג, יש ממש סיפור היסטורי מאחורי כל אחד מהם.
כן, אתה יודע, כיוון שמדובר במאה, ואנחנו מדברים על תקופות משנות סוף שנות ה-40 עד היום, אז יש גם סיפורים שכאילו מלווים, בוא נגיד, את אותן תקופות, ואז מדברים בשפה אחרת, ומדינה אחרת כמעט לגמרי.
אני רוצה לשמוע איזה סיפור, אבל לפני כן אני רוצה לשאול ככה באמת... 100 כדורגלנים בחרתם. היית צריך לעשות סלקציה? היו כאלה שהשארת בחוץ, או שהיו כאלה שהוספת כדי לסגור את הרשימה של 100? כאילו, היה קשה להגיע ל100, או היו 200 והיית צריך לבחור מתוכם?
זה מצוין, שאלה מצוינת. קודם כל היו, בוא נגיד, את אותם אייקונים שהם מובנים, כמו שפיגלר וחודורו וסטלמח ו... חיים רביבו ואייל ברקוביץ' ונימני, ואלה, אתה יודע...
לי יש שאלה אחת שמעניינת אותי. שלום תקווה בפנים?
בוודאי.
בסדר, אבל תענה על השאלה. רגע, תלו לנו את השאלה הראשונה שלך.
אני מתלהב, אני מתלהב.
יש את אותם אייקונים מצד אחד. מצד שני, יש... בוא נגיד, לא דירגנו אותם כמובן, כי אי אפשר לדרג באמת ולהשוות בין תקופות ובין שחקנים, כי הכדורגל גם מאוד השתנה. אבל בסופו של דבר היו לא מעט שאתה יודע, אפשר להתווכח עליהם כמו שמתווכחים בכדורגל על כל דבר.
שמעת כבר איזה נזיפה?
ברור,
מישהו בא ואמר לך איך לא הכנסת את ההוא והוא?
יש מצד של נעלבים, ואם זה לא היה, זה לא היה, היה יכול לקרות.
כי אתה יודע, יש בכל עיר הרי את האגדה שלה, בטבריה תלך, יש לך אגדות, בחדר היה לנו את שולם שוורץ, נכונו לברכה.
נכון, שולם שוורץ היה אחד המתנדנדים שממש היה כמעט בפנים, ובסופו של דבר לצערי לא נכנס. לא רק אני בחרתי כמובן, איתי כתבו את זה גם רונה מיקם ואורן יוסיפוביץ', והתייעצנו ובדקנו ובחרנו, וזה היה מורכב מאוד.
אביעד, אתה עיתונאי הרבה שנים, 30 שנה כבר, נכון? עיתונאי ספורט.
נכון.
מה בכל זאת למדת תוך כדי עבודה על הספר הזה?
וואו. למדתי קודם כל שהרבה מאוד דברים אני לא יודע על הסם כדורגלנים. השתדלנו באמת לא להיות להביא סיפור ויקיפדי, אלא באמת לחקור ולנסות להביא סיפורים שאנחנו בעצמנו לא ידענו עליהם. וכמובן שככל שהתרחקנו באמת לשנות ה-50 ושנות ה-60, קיבלנו מושגים אחרים על אותם כדורגלנים.
תגיד, ואיך זה נראה בספר? זה נראה כאילו כל שחקן שבחרתם, הקדשתם לו כמה עמודים? זה בא...
שני עמודים, זאת אומרת כל אחד מקבל צילום סטודיו, קיבל צילום סטודיו, הגיע לסטודיו.
צילום שלו היום, כאילו צילום שלו.
כן, אין צילומי עבר, זה הכל צילומים מוזיאונים, אומנותיים, וכמובן בעמוד השני את הסיפור עצמו. כמובן שיש 10 או 11 שלא נמצאים בין החיים, ואותם יערנו.
מי הכי צעיר שנכנס לרשימה הזו?
אני חושב שבוזגלו, ערן זהבי, שאתה יודע, 29-30,
זה הכי צעיר.
אליעזר שפיגל בן 95, ושיה גלאזר בן 90.
אשכרה, הכנסתם גם פעילים היום, כאילו, בוזגלו וזה?
אין הרבה, אנחנו יודעים שהכדורגל שלנו היום רחוק מלהיות במיטבו, ואנחנו רואים את זה לפי הנבחרת. אבל מאוד, בסופו מאוד, של דבר יש 8 או 7 או 9 בערך שמפחקים היום.
מעניין.
ואני לא רואה, בוא נגיד, כאלה שמתדפקים על הספר ככה שאני חושב שהוא יהיה רלוונטי עוד הרבה שנים.
כן, בטוח, גם אתה יודע, גם אם יהיו עוד כמה שיכנסו עדיין, זה... אני נגיד, אני בטוח אשים את היד שלי על הספר שלך, אני משוכנע בזה, אני ממש משוגע על כדורגל, וכדורגל ישראלי זה גם אהבה גדולה שלי, ובכלל אני חושב שיש לנו באמת דמויות כל כך מעניינות וצבעוניות בכדורגל. אני חושב על, סתם דוגמה, על שיה פייגנבאום, יש לך, אני מתאר לעצמי שיה בפנים, לא?
ברור.
אתה יודע, זה באמת אגדה חיה. יש איזה סיפור שם על שיה, משהו?
הסיפורים שלו, הסיפור הוא מצוין, הסיפור על ההקרבה שלו, על העובדה שהוא תמיד הלל, והלל מבחינת יללה, ותמיד בכה, ותמיד
מה, היה... מה, יש את הסיפור שלו עם הפועל ירושלים שהיה מאמן, והיה אמור לעלות ליגה ולא ביטלו...
הזה, בוודאי, כן, אבל אנחנו לא זולגים למקום הזה. מתמקדים בתקופה שלו כשחקן, הוא היה שחקן גדול, באמת.
שחקן ענק, מלך שערים של הפועל תל אביב בכל הזמנים.
גדל מול בסה, מול בלומפילד. בוא נגיד, משפחה הגיעה אחרי מלחמת העולם השנייה מאוסטריה. לא פשוט, חיים לא פשוטים, אבל התמודד ועשה את זה.
אשכרה מאוסטריה? אני הייתי בטוח שהוא שם מעורבב מהיפו הזה, בולגריה.
הוא בא ליפו.
כן, אתה יודע.
המניירות שלו הן מניירות מקומיות.
לגמרי, אני הייתי סגור על זה שהוא איזה בולגרי כזה.
שתי שאלות, אני עשינו קצת תחקיר, עד כמה שאכלנו על הספר, ופה ושם השארת איזה כמה טיזרים. תגיד לי, איזה שחקן עבר קבוצה כי הבוס שלו הפסיד ב6-6?
ניסים כהן.
ניסים כהן, זה סיפור אמיתי.
איזה אגדה ניסים כהן.
הבוס שלו הפסיד ב6-6?
ניסים כהן בפנים.
הפסיד ב6-6, הוא עבר מקבוצה אחת לקבוצה שנייה.
ניסים כהן בפנים. ניסים כהן אמר, מה הוא אמר, היה לו איזה ציטוט, הוא אמר, אני השחקן היחיד בעולם שעד גיל 40 שמרו על האישית. זה נכון?
יש לזה אמת.
יש לו משפטים גדולים לניסים כהן.
נכון.
כמה אחים יש לאלי דריקס?
יש לו 7? ועוד אחד שנולד כשנולד הסרט, אח של דריקס.
כשנולד הסרט, אח של דריקס?
של אבא של
דריקס. אתה יודע למה זה תפס אותי? אולי, דע, זה לא קשור קצת לעולם שלך, אבל זה מאוד קשור לעולם שלי. כי למיטב ידיעתי יש לו גם אח שנחטף.
לדריקס עצמו?
סליחה, כן, יש להם אח
שנחטף. לא שאני יודע.
אוקיי, אני אברר את זה סופית, אבל אני מוכן לשים פה כי אני ראיינתי בשכונה הזאת כמה
אני סבלתי מדריקס כל הילדות שלי, זה מה שאני יכול להגיד. הוא נכנס לאחד השירים שלי, יש לי שיר שקוראים לו המורה לטבע, והוא מסתיים במשפט, כאילו שהמורה לא ידע שסניתי אותה רק פחות מכמה שסניתי את שורה אוברו ואלי דריקס. זו הייתה הילדות שלי. באמת אביעד, אז המון הצלחה, ואני אומר...
אני מאוד מודה לכם.
אני אומר באמת, כל הכבוד על המיזם הזה.
ותשיגו אותו בחנויות.
אני אעשה אותו. סמוך עליי.
תקנה מתנה גם לי, מה יש? אביעד, תודה רבה, שנה טובה.
ואנחנו נפרגן לביתר על המקום ראשון בטבלה, ונשמיע את אהוב העוזר עם ירושלים של ביתר.
שבו זכינו, הנה הרגע עליו חלמנו. עם המיליאן ודני נוימן הביאו לנו התהילם. עם המיליאן ודני נוימן הביאו לנו התהילם. מגרש ירוק לו, כדור עגול בו רק המזל. יאללה בצער, אל המגרש. רוצים עוד גול על הבצער, אל המגרש רוצים עוד גול. ירושלים של בצער, הבנו לך גבי המוסף. אלפי דורות נחשף לכך, עוד והדר הביא בצער. אלפי דורות נחשף לכך, עוד והדר הביא בצער. מגרש ירוק לו, כדור עגול בו רק המזל. על הבצער אל המגרש רוצים עוד גול. יאללה בצער אל המגרש רוצים עוד גול.
גול! האמת היא שאם לא היינו דתיים, יש מצב הייתי בספר הזה של אבי, תאמין לי. זה הקריירה הכי מבוזבזת שלי בחיים.
איזה בן אדם מדומיין, הנהל.
כן, הנה עושה פרצופים למפיק שלנו. תשמע, איתה אנחנו סירקנו בחוף כדורגל, חסן סירק עם מישהו מבוגר ממנו בכמה שנים טובות ולא הצליח להעביר אותו.
טוב. טוב, אנחנו נמשיך הלאה, כי לא נעים לי פה מהשיחה מתפתחת לכיוונים לא נעימים. אבל וואלה, תודה, אומרים לי הרבה פעמים על הקטע הזה עכשיו עם ביתר, נגיד. אנשים אומרים לי, בוא נע, אתה לא מפריע לך לפרגן לביתר, אז לא מפריע לי לפרגן לביתר.
לא, גם אני לא, אני חושב שהצביעות מאוד מאוד גדולה בנושא הזה.
אני אוהד של הפועל תל אביב, ותמיד לביתר היה איזשהו מקום בלב שלי, כל המשפחה שלי, לא כל, אבל רוב המשפחה שלי אוהדי ביתר, גדלתי בשכונה שכולם אוהדי ביתר, אתה יודע, הרצתי את אלי אוחנה בתור ילד, גם כשבתור ילד סניתי את ביתר כאמור, אבל...
אני גם חושב שזה הצביעות הכי גדולה של החברה הישראלית, הכי גדולה, חד משמעית.
אני מסכים, אני מסכים.
בסיפור הזה, ואני דווקא מחזיק ממי שבאים באיזשהו מקום אומרים, אוקיי, ככה אתם תראו אותנו, זה המצב שבו תראו אותנו. אבל בסדר, זה אולי שיחה לפעם אחרת.
לא, זה שיחה למשהו אחר, אבל זה פעם אחרת, אבל צריך להגיד, אתה יודע, אני רואה הרבה שמורידים ואומרים, זה הכל מהלכים פופוליסטיים של אלי תביב, זה הרבה בדיבורים, זה. אז אני אומר, כן, זה הרבה בדיבורים.
הם עושים עבודה רצינית.
ולדיבורים יש משקל מאוד כבד בעניינים של גזענות, ולמעשים גם כביכול, שאתה רואה את כמה שבשנה האחרונה הדברים האלה הלכו ופחתו והולכים ונעלמים לאט לאט, והם הופכים להיות באמת לקומץ ולא לכמה מאות כמו שהם היו בשנים האחרונות, וכל הזמן זה עולה ומעדד, מתי תביאו שחקן ערבי, מתי תביאו שחקן ערבי. אתה יודע, בסיטואציה מסוימת השאלה הזאת עצמה היא שאלה גזענית. אני אומר, תנו להם את הזמן, אני מאמין גם שזה יקרה, ואת הנגעים של הגזענות, אני מאוד מקווה שזה גם יסתלק מבית ירושלים, בפרט ומכל הכדורגל הישראלי בכלל.
אני גם מקווה שהזרקור הזה על גזענות לא יהיה רק במקומות שקל החברה הישראלית לסמן.
כן, לשים את האצבע.
בחיית, יש פה שמש מעל כל כך הרבה תופעות גזעניות בחברה הישראלית. כמובן שכולם פסולות אחת כמו השנייה, זה לא משנה לי. אבל זה פשוט מרגיז שלא שמים את זה בכל
אבל אנחנו, אני באמת חושב שאנחנו צריכים להגיד, עם כל כמה שיש כאלה שמנסים להוריד את זה ולהפחית מהמשמעות, אני רוצה לחזק את ידי ההנהלה שם בביתר על מה שהם עושים ועל הכוונות הטובות שלהם, ואני מאמין שעם הכוונות זה גם יתורגם למעשים, ואני חושב שזה כבר עכשיו מתחילים להרגיש את זה. ופאק, ככה נעלם לנו החלק האחרון
כן,
של התוכנית.
כן, זה נהיה תוכנית כדורגל. כן, אנחנו נסחפים אחרי התשוקה הזאת. אז אנחנו יכולים לדבר על ביל איבנס, ידידנו, אהוב מאוד.
ידידנו, כן.
ידידנו אהוב מאוד. אתה גם אוהב אותו מאוד, לפי מה שאני
מאוד,
מבין.
מאוד מאוד, אני...
אנחנו מדברים על הפסנתרל ביל איבנס, שהלך לעולמו בדיוק היום. קודם כל הוא מוכר... אני מניח שלרוב חובי הג'אז מהתקליט Kind of Blue, שם הוא מנגן בפסנתר, ברוב
יותר
הקטעים,
נכון
לא
להגיד שלרוב האנשים הוא מוכר מ-Kind of Blue, אבל חובי הג'אז הוא דווקא מוכר גם מאלבומי סולו שלו, ומהטריוים המפורסמים שלו. אני כותב המון על המוזיקה שלו.
האמת שאני גם כותב המון שאני שומע מוזיקה. אתה שומע בעיקר אותו?
לא בעיקר, אבל אני חושב שאני קשה לי לכתוב עם מוזיקה, אמת, אבל אני כותב רק עם מוזיקה, כמעט רק עם מוזיקה, כשאני כותב, אתה יודע, פרוזה, וזה שעבודה של לשבת ולכתוב. אבל באמת המוזיקאים צריכים להיות באמת יוניק, ומשהו שהם בשבילי משהו מיוחד, ומשהו שיש להם איזשהו ערך מוסף, ומשהו שפותח אצלי משהו. אז זה יכול להיות אולוניוס מונק, וזה יכול להיות ביל אבנס, וזה יכול להיות ג'ון קולטריין, אבל הוא בהחלט אחד מהם. מקשיב לו המון שאני כותב, ואתה יודע, הוא השראה גדולה. אני חושב בסופו של דבר ליוצרים, לאומנים, למוזיקאים, שחקנים, סופרים, whatever, בסופו של דבר, כשמה שנשאר מהם זה השראה, אני חושב זה השיחוק, זה השיחוק האמיתי.
אז אנחנו היום נשמע את אוטום ליבס שלו. שבוע שעבר אני חייב לציין, נשמענו את זה בגרסה של קננבול אדרלי ומיילס דייוויס, אבל זה שיר כל כך מדהים, מה שהוא עושה פה, והבסיסט, וזה גם הומאז' מאוד מאוד חזק. אז נגיד תודה, חסן, אחלה סוף שבוע.
שבת שלום, שלומי.
שבת שלום.
שבת שלום.
אנחנו נדבר על השבת שלום הזאת. אנחנו נגיד תודה לאיתי מרקסון, המפיק שלנו, לטכנאי מיכאל. למה...
אולשוונג.
תודה. וביל איבנס.
רגע, אתה לא אומר, אתה שוכח, ואז נושבים בך. כאן תרבות.
כאן תרבות.
104.9, 105.3. שידור חוזר, רשת בית מוצש, ב-10 בלילה. שבת שלום.
שבת שלום. Thank you.
Thank you.